לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים. נכנסים לפרשת בשלח. עם ישראל יוצא מארץ מצרים, הולך לקראת ים סוף. וכאן נשאלת השאלה. אנחנו יצאנו, ברוך השם, נגאלנו ממצרים, נמצאים בחוץ. זהו, הולכים הביתה. הולכים הביתה, יצאנו מהכלא של מצרים. בשביל מה צריך את קריעת ים סוף? בשביל מה צריך להוסיף גם את הדבר הזה? יצאנו, ממשיכים לארץ ישראל. זהו, ברוך השם, יציאת מצרים. גם הפלא על משה רבנו. איך הוא לא שר ביציאה? אתם יודעים מה זה לצאת ממצרים? 210 שנה יוצאים עם, לא ישירו בתחילת היציאה. לא שרים. מתי שרים? בקריעת ים סוף. שבוע אחרי כן. למה? למה לא שרים ביציאה עצמה? למה יגרע חלק היציאה בלי שירה? גם אנחנו אומרים תמיד בתפילות שלנו, אומרים בנשמת כל חי, מלפנים ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו. זה לכאורה חוזר על עצמו. ממצרים גאלתנו. אם אנחנו נגאלנו מארץ מצרים, אז יצאנו גם מבית עבדים. למה לחזור על זה עוד הפעם? ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו. וגם אומרים את זה בברכת המזון, על שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים. עוד הפעם חוזרים על זה. כל הזמן שמזכירים יציאת מצרים, מזכירים שגם יצאנו אחר כך גם מהעבדות של מצרים. למה זה נכתב פעמיים? וגם תמיד אנחנו אומרים בקידוש, בכל דבר אומרים זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. מה זה זכר ליציאת מצרים? צריכים להגיד זכר ליציאה ממצרים, זכר ליציאה ממצרים. למה אומרים זכר ליציאת מצרים? מה זה, המצרים יצאו? אנחנו יצאנו. זכר ליציאה שלנו ממצרים. אז לאט לאט יש כאן את התהליך של הגאולה, ועל התהליך הזה חייבים לעמוד לאט לאט כדי להבין אותו. יציאת מצרים היא רק התחלת הגאולה. סיום גאולת יציאת מצרים רק בקריעת ים סוף. בלי קריעת ים סוף הגאולה היא לא שלמה. הגאולה היא חלקית. היא לא עד הסוף. למה? קודם כל מצד המצרים. המצרים אמרו, אתה יודע מה? למה הם רדפו אחרינו? תגיד לי, אתם נורמלים? קיבלתם 10 מכות. מה אתם רודפים? אלא שהמצרים אומרים, תקשיב, זה שאלוקים שלט במצרים, אולי יש לו שליטה רק במצרים. מי אומר שיש לו שליטה בכל העולם? עכשיו היהודים לא נמצאים במצרים, נמצאים ליד ים סוף. שם אולי לאלוקים אין שליטה. ואולי ככה תמיד היו מצומצמים בדעות שלהם, שהשליטה של אלוקים מוגבלת למצרים, אבל היא לא לכל העולם. טוב, ראינו שבאמת אלוקים עשה משהו, אבל מי אומר שבכל העולם הוא שולט? דבר שני, המצרים רצו להגיד שא' אין בורא לעולם, ב' הם רצו להגיד שגם אם יש בורא, הוא לא מנהיג את העולם, הוא לא רוכב על העולם. הוא ברא אותו בשלום, הלך. מה מגלה לנו קריעת ים סוף? היציאה ממצרים זה יציאה פרטית. זה יציאה התחלתית. מתי תיגמר? היא תיגמר בקריעת ים סוף. יש מעשה בראשית ויש מעשה מרכבה. הגמרא בחגיגה, יש מעשה בראשית ויש מעשה מרכבה. מעשה בראשית נתגלה ביציאת מצרים. כל מעשה בראשית, כל הבריאה כולה, חזרה להיות שאלוקים ברא אותה. 10 מכות כנגד 10 מאמרות, כל זה כדי להגיד, אלוקים מראה לכם, אני בראתי את העולם, החזרתי את כל 10 מאמרות שרציתם להשכיח אותם, הנה אני עכשיו מזכיר לכם, הנה יציאת מצרים. בקריעת ים סוף התגלה הדבר השני של הקדוש ברוך הוא שנקרא מעשה מרכבה. מעשה מרכבה לפי מיעוט ערכנו, מה שאנחנו מבינים בלבד, זה שהקדוש ברוך הוא רוכב על העולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אז ביציאת מצרים מעשה בראשית, הוא ברא את הבראשית, ובקריעת ים סוף הוא רוכב על העולם. ראתה שפחה על הים. מה הם ראו? מעשה מרכבה. הם קלטו שמה שבעצם השם רוכב על העולם. זה היה בקריעת ים סוף. לכן, כדי להראות שהשם שולט בכל העולם כולו, לא נבקעו רק הים, רק המים של ים סוף. כל המים שבכל העולם כולו, כל מים שיש באיזשהו מקום, נחצו לשניים. כל המקומות בעולם. למה? השליטה היא טוטלית. השליטה היא על כל העולם כולו. זה לא רק במצרים. א', השליטה בכל העולם, ב', הקדוש ברוך הוא רוכב על הבריאה. סוס ורוכבו רמה בים. בים גילו שיש כאן את הסוס ויש את הרוכב. יש את העולם הזה ויש את מי שמנהיג אותו. יש את מי שמנהיג את הסוס הזה. ולכן, כל העניין הזה של יציאת מצרים, ביציאת מצרים תמיד זה למען תדע, להשם הארץ. למען כל הזמן, כל הדיבורים היו למען תדע כי אין כהשם אלוקנו. למען תדע כי אני השם. למען תדע כי להשם הארץ. כל זה, זה שפרעו ידע שאלוקים ברא את העולם. אחר כך מתגלה הגאולה השלמה שהשם גם מנהיג את העולם, שזה סוגר את הגאולה מכל הכיוונים. במצרים זה גאולה פרטית יותר. זה לא כל העם ביחד, זה גאולה פרטית. שם זה אצבע אלוקים. המכות זה בחינת אצבע. האצבעות הם כל אחד פרטי משלו. כל אחד נמצא בנפרד, האצבעות. ולכן גם הביזה של מצרים היא פרטית. ביזת מצרים זה פרטי. ושאלה אישה משכנתה ומגרת בתה, זה הכל באופן פרטי, זה דברים קטנים, זה דברים נקודתיים. אנחנו רוצים את הביזה האמיתית, רוצים להגיע לקחת את הבשר האמיתי של הגאולה הזאת. והבשר האמיתי של הגאולה היה בקריעת ים סוף. למה? אנחנו אמנם יצאנו ממצרים, אבל עדיין עבדים של המצרים. עובדה שאם המצרים רוטפים אחרינו, אנחנו מקבלים פחד. כולנו פוחדים, עדיין מרגישים את העבדות שלהם. למה? כי השר של מצרים עדיין קיים. השר של מצרים לא מת. אז ראש האומה, ראש זה שמאחד את כל האומה של מצרים, הוא עדיין קיים. העם הזה שנקרא מצרים, עם מצרים, זה עדיין קיים. נכון, ניצחנו את המצרים, אבל עוד לא ניצחנו את העם של מצרים. את הגדלות הגדולה של העם הזה, שנמצאת אצל השר של מצרים. ולכן הם ראו, ומצרים נוסע אחריהם. מצרים, זה השר של מצרים, הם ראו אותו, שהוא עדיין נוסע אחריהם. עדיין אנחנו נמצאים במצרים. עוד לא יצאנו מבית עבדים. עוד לא יצאנו לגאולה האמיתית והשלמה. הגאולה מסתיימת רק בקריעת ים סוף. למה? פתאום מגלים שהשם רוכב על הבריאה. ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים. עכשיו אנחנו גם לא עבדים של מצרים. עכשיו שמת השר של מצרים, אז עובדיתנו מבית עבדים. נכון, הוצאתנו מארץ מצרים. אבל מתי הרגשנו שאנחנו מצרים יצאה מאיתנו, מצרים יצא לי מהלב. איך אני כבר לא מפחד מהם? ביער ישראל את מצרים מת על שפת הים. ברגע שהם שם זה נגמר. עכשיו הם קיבלו את המכה הכללית. במצרים לקו 10 מכות. זהו, באופן פרטי. אבל על הים לקו 50 מכות. שם זה כבר באופן כללי יותר. לכן בן אדם קונה בקיוסק אצלו בבית, ארטיק, זה עולה לו רק 10, עולה לו שקל אחד. הוא מגיע לים, הארטיק שם עולה 5 שקלים. איך הוא עלה ככה? כתוב את זה בהגדה. במצרים לקו 10 מכות, אם אתה בתוך השכונה זה רק עולה שקל, אבל במצרים לקו, על הים לקו 50 מכות. שם זה תמיד עולה פי 5. על כל פנים, יוצא מצב שבן אדם שבקריעת ים סוף זה היה יותר מכות. זה היה באופן כללי יותר. לכן, אמנם מצרים זה אצבעות, כשהם היו עליהם, מה הם אמרו? ויר ישראל את היד הגדולה. מה קרה? עכשיו הם רואים את זה באופן כללי יותר. עכשיו מי שקיבל מכה זה העם של מצרים. עכשיו אנחנו כבר לא נקודות. אנחנו עם, אנחנו מצורפים אחד לשני. הכל מצטרף. לכן, אומרים חז"ל, כן? תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. תורי זהב, זה תורים של זהב. זה כל הזהב שהיה במצרים. לקח אותו פרעום כדי להגביר את החיילים שלו לרדוף אחרי ישראל, אז הוא לקח את כל הזהב, שם אותו במרכבות. כל זה הגיע לעם ישראל. כל זה הגיע לעם ישראל. כל אחד לקח חמור לובי, דווקא לובי, כי הלובי של המלון הוא בדרך כלל המקום הרחב של המלון. זה לובי גדול, יש שם הלובי, ושם הכניסו את הכל. היה להם חמורים שטענו את כל הזהב שהיה. כלומר, שזה היה יותר חזק. ולכן, אז ישיר משה. ישיר, שיר זה עיגול. עיגול לא יצא הגמל בשיר. זה במסכת שבת. שיר בלשון הקודש נקרא עיגול. ולכן, העיגול נסגר. מתי בן אדם שר? שיר זה עיגול, מתי אתה שר? כשאתה רואה שהעיגול נסגר. עדיין העיגול היה פתוח. מתי שהגענו לקריעת ים סוף, ראינו שהשם גם בורא וגם מנהיג. מצרים קיבלו מכה בעם שלהם, קיבלו מכה מבחינת הגודל של, עם, של, של המצרים האלה. ואז, אז ישיר. מתי שרים? כשרואים את הקדוש ברוך הוא רוכב על הבריאה. מה זה אז? אז זה א' ועוד ז'. א' זה הקדוש ברוך הוא, אלופו של עולם. העוד זין זה הטבע. כל שבע זה קשור לטבע. אז האלף רוכב על העוד זין. ולכן ישיר משה. בגלל שכעת רואים סוס ורוכבו רמה בים. רואים שהקדוש ברוך הוא רוכב. ואז נקראנו גאולים אמיתיים. לכן אנחנו אומרים, על הים, מה קרה לעם ישראל? שיבחו גאולים. מה זה שיבחו גאולים? עכשיו אנחנו נקראים גאולים אמיתיים. עכשיו הגאולה הסתיימה. אשריכם ישראל. הנה ראינו מאזינים יקרים, איך שהיציאה ממצרים היא התעלות שמתחילים לצאת והסתיימה בקריעת ים סוף. כלומר, יצאנו מארץ מצרים. יצאנו מאנשים שהם חיים עלי אדמות. מאנשים שמתנהגים כמו בהמות. יצאנו מכל עולם החי. כלומר, עם ישראל יצא ממצרים, מאנשים שנאמר עליהם בשר חמורים בשרם, זרמת סוסים זרמתם. זאת אומרת, אנחנו מעל אותם אנשים שחיים. יצאנו מהם. יצאנו ממצרים. התעלנו מעל אותם האנשים. כעת אנחנו הולכים להתעלות מעל הדומם. להתרומם לא רק מהחי, אלא גם מהדומם. גם הים, ים סוף, גם הוא יקרע בשבילנו. גם הוא לא יוכל לעמוד נגד עם ישראל. אנחנו עולים מעל החומר. הים נקרא חומר. ואנחנו עוברים מעל החומר. תפעו תהומות בלב ים. אנחנו יוצאים מעל הדומם יוצאים מעל החי, יוצאים מעל כל העולם. למה דווקא המים? כי המים נמצאים בכל העולם. שני שליש מהעולם זה מים. אנחנו לא רק יצאנו ממצרים, שזה באופן פרטי, אלא מכל השלושה שלישים שיש בעולם. כלומר, מכל העולם כולו, יבשה וים. אנחנו מעל הכל. אנחנו התעלנו מעל החומר. זה, לכן נכנסים ישר למדבר. למה? לאכול מן, שזה בכלל לא קשור לחומר. מים מהסלע, לא קשור לחומר. עננים, ענני כבוד, לא קשור לחומר. שום דבר כזה לא יכול להיות במדבר. וכל אלה קיבלנו כדי להגיד, אתם מעל, אתם חייבים להתרגל לזה, שאתם לא אנשים פשוטים כמו כולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נפנים את זה חזק. לכן ביציאה שלנו, בהולדה שלנו, אנחנו עם לא כמו כל העמים. אנחנו מתרוממים מעל הכל, מעל הדומם, מעל החי, מעל הצומח, מעל הכל. וכשתעריך את עצמך ככה, אתה תדע איך להסתכל על העולם. לכן אנחנו נקראים עברים. אלוהי העברים נקרא עלינו. מה זה עברים? עברים זה כמו אברהם אבינו. היה אברהם העברים. הוא היה מעבר לים, מעבר לים, מעבר לנהר. מה זה מעבר לנהר? נהר זה לשון נהירות. והוא עבר את זה. כל הנהירות של העולם, הכל בריר, שריר וקיים. יש לנו דרך, אנחנו יודעים לאן הולכים. יש לנו מטרה. וזה ההתעלות שעלינו מעל, כתוב עברים שהם עברו ים. עברים זה עבר ים. אנחנו עברנו את הים, אנחנו מעל הים, ולכן העולם הזה עובר. העולם הזה הוא, לכן עובר זה לשון עבירה. עבירות הם עוברים מהר, הם נגמרים, לא נשאר מהם כלום. הכל עובר. אנחנו מעבר לכל מה שאנשים עוברים, מעבר לכל הבריאה הזאת. לכן מיד כשעם ישראל קלטו את קריעת ים סוף, ראו את הפורענות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז האמונה התחזקה. ראו את זה על הבשר. גם במצרים כתוב ויאמן העם. נכון, אבל כדי שיהיה ויאמינו, להרגיש את זה בתוך הבשר שלי, להרגיש את זה עליי, זה פתאום אדם מתעורר. כשזה ויאמינו, זה כשעברנו את זה אנחנו בעצמנו. זה לא דיבורים שדיברו איתנו. אנחנו עברנו. לכן תשימו לב מה קרה. מאז השביעי באוקטובר, הרבה אנשים מתפכחים. אנשים פתאום קולטים, בוינה, ראינו משהו, ויאמינו בהשם. ראינו דבר שהוא לא מובן. אין שום הסבר לכל מה שהיה מסביב. אין הסבר. ולכן הרבה מתפכחים. אנשים גם שמאלנים. אני רוצה להקריא לכם מכתב שכתב אחד האנשים השמאלניים ביותר. מכתב שהוא כתב על ההתפכחות שלו, שמה שקרה לו מאז אותו שבוע שקרה בשביעי באוקטובר. תשמעו את המילים שלו. במסגרת קוראים לו עומר ברק. השם שלו זה עומר ברק. והוא אומר ככה. במסגרת חשבון הנפש והדברים שחשבתי, והיום אני חושב אחרת, עולות לי שתי מילים בלבד. שתי מילים שסירבתי להגיד אותן. זה שתי מילים שכל החיים שלו רצה לברוח מהם. סירבתי להגיד אותם. מה הם? אני יהודי. וואו. הוא כותב, וואו. לא יאומן, איך אני אומר את זה? אני יהודי? כמה סניתי את צמד המילים האלה. כמה הוא סנה אותם. בכל ההרצאות, ההרצאה בחול, הייתי אומר שאני ישראלי. ואם מישהו היה שואל משהו על היהדות שלי, הייתי אומר שאני לא. שנולדתי יהודי, אבל אין בי שום דבר ושום כלום יהודי. אל תדברו איתי על העניין הזה. לא רוצה לשמוע. אני ישראלי, איש העולם הגדול. וגם הוא ממשיך ואומר, אבל הוא רוצה לומר דבר אחד. הנה הוא ממשיך. ובשבוע האחרון התשובה הייתה מחוררת לי את הנשמה. והיא לא נותנת לי מנוח. בבית שגדלתי בו יש בוז ליהדות. בוז ליהדות. מבזים אותם. וגם בלי הבית שגדלתי בו, נדמה לי שפשוט לא רציתי להאמין שאני הילד עם הקסקט, אותו ילד שמצויר בשואה עם הקסקט, וכן רציתי להאמין שאני איש העולם הגדול, סופר, עיתונאי, תסריטאי. היהדות שלי אינה חלק מהזהות שלי, אפילו בתעודת זהות שלי איננה. הוא לא כתב שם את הלאום יהודים. ואז הוא מוסיף, וגם בזה טעיתי, כי אני אולי לא הילד עם הקסקט, אבל אני יהודי. וזו הפעם הראשונה בחיי שהבנתי שלא משנה כמה אני אנסה, אני לא יכול לברוח מזה. שמעתם את המילים רבותיי? הוא לא יכול לברוח מזה. וזו הפעם הראשונה בחיי שהבנתי שאני גם לא רוצה. בן אדם פתאום מתחיל להתפקח, ואז הוא מוסיף, אני גאה ביהדות שלי, אני מתבייש שהתכחשתי לה. אני לא אלך עכשיו עם כיפה, וגם לא נראה לי שתראו אותי בבית כנסת, אבל אני אחפש את היהדות שלי, אני אחפש את האלוהים שלי, אני אחפש את הזהות שכל כך הרבה שנים ועידנים מנסים להשמיד, ואני בטעות כמעט השמדתי בעצמי ובמו ידיי. היום הדלקתי נרות שבת עם הילדים שלי. פעם ראשונה בחיי. אפילו לא היה לי נרות בבית. אבל רציתי. גם לא ידעתי מה מברכים. אז אמרנו את הברכות של חנוכה. ערב שבת הוא ברך את הברכות של חנוכה. שיהיה. והתפללתי על החטופים, על החיילים, עלינו. אני לא יודע אם אני אעשה את זה כל שבוע. אני לא יודע לאן ייקח אותי המסע הזה. אני כן יודע שאני עומר ברק, סופר, עיתונאי, תסריטאי, ישראלי ויהודי. שמעתם רבותיי? זה לא אחד ולא שניים. עשרות אנשים כאלה מתחילים פתאום ויאמינו בהשם ומשה עבדו. קורה פתאום קריעת ים סוף לאנשים. כל הקריעה שעשו לנו בשביעי באוקטובר קראו את העם היהודי. לפני כן היה קריעה. לפני כן היה כמעט קריעה בעם ישראל. ממש, קריעת ים סוף היה. ופתאום אחר כך ויאמינו בהשם ומשה עבדו. פתאום אנשים מתחילים לקלוט שצריך להתעורר. זה מה שקרה לעם ישראל. רק בקריעת ים סוף, ויאמינו בהשם ומשה עבדו. וככה יוצאים למדבר, ככה יוצאים לקבל ניסים ונפלאות. גם אנחנו, באמונה הזאת שיש לנו, אנחנו יוצאים למדבר לקבל ניסים ונפלאות בעם ישראל. ותמיד מיתו בשבט, בדרך כלל, מתחילים להיות בעם ישראל שמחות. לכן, ט"ו בשבט, שבועיים אחרי כן, זה ראש חודש אדר. שבועיים אחרי כן, זה ט"ו באדר א'. שבועיים אחרי כן, זה ראש חודש אדר ב'. שבועיים אחרי כן, זה פורים. שבועיים אחרי כן, ראש חודש ניסן, חודש הגאולה. שבועיים אחרי כן, פסח. כל שבועיים אנחנו הולכים, בעצם לקבל שמחות. ולכן עם ישראל עכשיו הולך רק לקראת השמחות. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה מאוד, אבל צריכים לדבר קצת, היה עכשיו ט"ו בשבט, וצריכים לקחת איזשהו מסר מהט"ו בשבט הזה. כמובן שכולם מדברים על זה, וכל הדרשנים בוודאי, אבל נקודה אחת קטנה. ט"ו בשבט, מה הוא רוצה להגיד לאדם? ראיתם עושים לבן אדם יום הולדת? מתי? כשאין לו לבוש, כשהוא ערום לגמרי. זה הזמן לעשות יום הולדת? זה הזמן לחגוג לו בכלל? תצאו בחוץ, תראו את העצים, הכל בשלכת, אין כלום, העץ ערום לגמרי. אומרים לו, כן, עכשיו עושים לך חגיגות. מה זה החגיגות האלה? תבוא אליי כשאני בקיץ, מלא בפירות. כולם משתפחים בי. מתי אתה עושה לי חגיגה? מתי אתה עושה לי יום הולדת? מתי שאני נמצא ככה, בתוך הקור, והקור חודר לתוך העץ? זה הזמן שעושים יום הולדת. זה בדיוק הנקודה של עם ישראל. זה הנקודה הכי חזקה בעולם. בדיוק. בדיוק בזמן הזה. דווקא בשלכת, תתחיל לרקוד. דווקא כששום דבר לא הולך. דווקא כששום דבר לא זז. אתה פשוט לא רואה שמתחת לעץ, אומר רשי, עולה הסירף באילן. עולה הסירף באילן. כל המזון, כל מה שהעץ הזה הולך להוציא פירות, זה בדיוק עכשיו. עכשיו שכולו נראה מבחוץ, בחיצוניות אין לו כלום. אבל בתוך העץ, בתוך העץ עולה מתוך השורשים סירף, שהסירף הזה הולך לתת מזון ועוצמה לעץ הזה, כדי שהוא יוכל באמת אחר כך להוציא את הפירות הנפלאות שלו. ולכן זה אדם הוא עץ השדה. אדם שמסתכל, תסתכל, תראה איפה אני נמצא. שום דבר לא הולך, שום דבר לא זז. מנסה מפה, זה לא הולך. מנסה משם, זה לא הולך. לפעמים אנשים נופלים, לחתיכות מתרסקים. מה עושים? זה לא הולך. עכשיו זה הזמן שתקום. עכשיו זה הזמן שלא תיפול. תפוס את עצמך, תתחיל להגיד, אני הולך קדימה. למה? אחד בא לאחד מגדולי האדמו"רים, אמר לו, תסתכל, אין שום דבר, אין לי איפה לפנות, אין כלום, נשאר רק פשיטת רגל. לאן אני הולך? אמר לו, כתוב בפסוק בפרשת בשלח, ויסר אופן מרכבותיו, שכל האופנים של המרכבות, הכל הלך. ויסר אופן מרכבותיו. מה זה אופן? כל האופנים נגמרו, אין שום מקום, הכל קשה, לא זה שום דבר. גם המרכבה שלי שאני הולך עליה, שאני יכול ללכת משהו, גם זה הלך. ויסר אופן מרכבותיו. מה ההמשך? וינהגהו בכבדות. הקדוש ברוך הוא עכשיו ינהג אותך, ינהיג אותך במקום של כבוד. עכשיו אתה תקבל, עכשיו הכל יתחיל לצמוח. אל תתייאש, תהיה חזק, תמשיך, ואז במלא אתה מתרומם. היה רב אחד שהחליט שהוא הולך לאחד העיירות כדי לעשות כמה תיקונים בנושא של השחיטה. לקח את העוזר שלו, הגיעו לעיירה, והרב התחיל בפעילות, אבל הוא צריך למקום לישון. איפה ילך לישון? אז הוא והעוזר חיפשו איזה מקום, והיה שם בן אדם שאמר להם, תראו, אין לי הרבה מה לתת לכם, אבל להתארח תתארחו אצלי, אנחנו נצטמצם קצת, הבית הוא קטן, יש לי בנות, יש לי בנים, נשים אותם בחדר, אתם תבואו תסתדרו. נכנסו לשם, הם יושבים איתו, מה נאכל? אז הוא אומר, תראה, ברוך השם, השם חנן אותנו שיש לנו פרה, אנחנו חולבים את הפרה הזאת, מוכרים חצי מהחלב לשכונה, הם מביאים לנו תמורת זה עגבניות, מלפפון, תפוחי אדמה, לחם, וחצי מהחלב אנחנו משתמשים בו בבית. ולכן, הנה, בכבוד, זה מה יש. וככה הם היו, וישבו, ואכלו, ושתו, ושמחו. באמת, היה הכל בשמחה גדולה. אמנם לא היה משהו מיוחד, אבל קצת מלפפון, קצת עגבנייה, הרב העביר את השבועיים האלה, איך שלא יהיה. לקראת סוף השבועיים, יום שהרב צריך ללכת משם, לקח פינה בבית והתחיל להתפלל. העוזר שלו אמר, נראה לי שהוא מתפלל על זה שיהיה שפע גדול לבן אדם הזה, שירח אותנו ונתן לנו, נתן לנו כזה אירוח כל כך לבבי, אז כנראה שהוא מתפלל עליו. אני רוצה לשמוע מה הוא מתפלל. ואז הוא שומע אותו מתפלל. יהי רצון מלפניך שהפרה שלהם תמות. יהי רצון מלפניך שהפרה של הבן אדם הזה תמות להם כמה שיותר מהר. ריבונו של עולם, תעשה את זה. תהרוג להם את הפרה. המשרת הלך להשתגע. אמר, זה לא יכול להיות. הפרה הזאת זה החיים שלהם. הפרה הזאת, מכאן הם אוכלים, מכאן הם שותים. זה לא יכול להיות שהרב עכשיו רוצה להיות כפוי טובה, ללכת להרוג להם את הפרה, במקום להתפלל עליהם, שיהיה להם עוד פרה, הוא מתפלל שהפרה שנשארה להם היא תמות. זה לא יכול להיות. אבל לא שואלים שאלות על הרב. למחרת בבוקר קמו מוקדם, והם, הבעל הבית עוד לא קם. הם התחילו ללכת והם רואים שהפרה מתה. ובמי המשרת הסתכל, ראה שבאמת הפרה שלהם מתה. והם הלכו. עובר שנתיים. הרב הזה צריך לחזור לאותה עיירה, כדי לראות מה קורה עם הנושא של השחיטה. אמר למשרת שלו, הולכים לאותה עיירה. הגיעו לשם, הם זוכרים את הבן אדם שירח אותם. הם רוצים ללכת אליו. הם נכנסים, מחפשים. איפה הוא? הלכו לאותה בקתה שהוא היה שם. אין שם כלום. איך זה יכול להיות? אז הם שאלו איזה אחד מבוגר. תסלח לי, אתה זוכר זה שהיה גר פה? זה עם הפרה? אמר לו, כן, בוודאי. אנחנו היינו קונים ממנו את החלב. אני זוכר את זה טוב מאוד. גם הילדים שלי, הם שחקים עם הילדים שלו. איפה הם? הם עברו דירה? אומר, לא, הם עברו דירה. אבל הם נקראים היום העשירים של כל העיירה. אתה רואה את הווילה הזאת הגדולה שם? זה שלהם. מה? שם הוא גר? כן. זה בן אדם שנותן תרומות ואין כמו בעולם, משהו מדהים. אין, זה אנשים שממש הביאו לנו אותו פה במיוחד. אין כמו בעולם. אתה זוכר אותו שהוא היה עני כזה? כן, אני זוכר אותו. ופתאום ככה הוא גדל. טוב, הלכו אליו לבית. דופקים בדלת, בעל הבית פותח. שלום עליכם. אתם הייתם אצלי לפני שנתיים. עכשיו תקשיבו. יש לכם לכל אחד חדר. יש לכם מזרונים ממש של עמינח. הכל מיוחד. יש לכם פה אוכל בשפע. אתם לא תוכלו מלפפונים עגבניות, כמו שהיה אז. היום הכל בשפע. מה שאתם צריכים. תהיו פה את השבועיים שלכם, הכל עליי. מה שתרצו, ועוד אני אתן לכם כסף. טוב, הם יושבים שם, ממש הכל בהדר ופאר. המשרת הלך לבעל הבית. אמר לו, אני יכול לדבר איתך בצד? אמר לו, כן, תגיד לי. אני זוכר אותך שהיית פה עם הפרה. איך פתאום נהיית עשיר? אתה לא זוכר. אתה זוכר את הפרה? אמר, כן. הפרה הזאת, כשאתם הלכתם, היא מתה. נו, באתי לאשתי, אמר חרב עולמנו, זהו, אין פרה, אין כלום, מה נאכל, מה נשתה? אשתי הייתה אישה קומפקטית. אמרה, חבוב, תקשיב, לא חושבים עכשיו, חלב שנשפח נגמר. בוא נקום, אני ואתה, נראה מה לעשות. ואז התחלנו לחשוב, ואז האישה אומרת, אני פעם הייתי תופרת. אין לי היום מכונה, אבל פעם הייתי תופרת. בוא נודיע שאנחנו תופרים בגדים. והודיעו, וזה בא, והוא בא, פה 10 שקלים, פה 5 שקלים. כל אחד התחיל להגיע. לאט לאט אנשים דיברו על התופרת המיוחדת. ואז החליטו ללכת לאנשים, להודיע להם, בוא נה, יש פה תופרת משהו מיוחד. ואז הפריצים בתוך המקומות שמעו על זה, והתחילו לשלוח בגדים. שלחו בגדים, הם קנו מכונה, קנו מכונה, קנו עוד מכונה, קנו עוד מכונה, נהיה להם מפעל, מפעל של 200 עובדים. כל אנשי העיירה עובדים אצלם במפעל, תופרים בגדים לכל האנשים מסביב. אנשים באים ממקומות רחוקים כדי לתפור אצל את הבגדים שלהם, ולכן הם נהיו עשירים גדולים. יפה. תודה רבה, תהיה בריא. הלך המשרת לרב. אמר לו, כבוד הרב, אתה יכול להסביר לי דבר אחד אני רוצה לדעת. איך פתאום הם נהיו עשירים גדולים? בזכות הכנסת אורחים שהכניסו אותנו? אמר לו, לא, זה בזכות הפרה שאני הרקתי. אמר לו, מה? אתה זוכר שהייתה להם פרה? כן. אני התפללתי על הפרה שתמות, אתה זוכר את זה? אתה שמעת? אמר לו, כן, אני שמעתי אותך והתפלתי. איך אתה מתפלל שהפרה שלהם תמות? אמר, תקשיב, אנחנו היינו שבועיים אצלם בבית. אני ראיתי שיש פה אנשים עם פוטנציאל עצום. יש פה אנשים עם כוח עשייה. יש פה אנשים שיש להם עוצמה גדולה. אמרתי, מסכנים, הם חיים פה עם הפרה. הם יכולים עד סוף ימי חייהם לחיות רק עם הפרה הזאת. כיוון שהם לא פיתחו את האופקים שלהם. יש להם פוטנציאל עצום. רק הם לא רואים את זה. הפוטנציאל נמצא בפנים. אבל הם לא מוציאים את זה. אמרתי, אני ארוג להם את הפרה. ואז הפוטנציאל שלהם יצא החוצה. ראית מה קרה כשהפוטנציאל יוצא? הוא יוצא החוצה, הם נהיו עשירים של העיירה. לכל בן אדם יש פוטנציאל עצום. הוא נמצא בתוך העץ, אתה לא רואה אותו. זה בתוך העץ, השרף הזה עולה. זה שורף, עולה למעלה, נכנס פנימה. יש כוחות עצומים לעץ הזה. רק לא רואים את זה עכשיו. בט"ו בשבט לא רואים את העוצמה. עוד מעט אתה תראה איך היא יוצאת. רק אם אתה חכם, אתה לא מתייאש. אתה אומר, יש לי עוצמה, אני קם לעשות. אני קם להתחיל. אם אתה לא תתחיל, שום דבר לא יהיה לך. אתה חייב עכשיו לקום, לישון במיטה ולא לעשות כלום, ויש לך פוטנציאל עצום, אתה מסכן. כל ימי חייך תישאר ככה. אין דבר כזה. קמים, עובדים, הולכים, מתחילים לעשות. אנשים שחשבו בצורה נכונה, תראה מה נהיה מהם. היה ילד אחד, קראו לו יחזקאל. יחזקאל, ילד יתום, מסכן, אמר איך אני אעשה? אני בר מצווה עכשיו, אין לי מה לאכול. מה הוא עשה? הלך, חילק פרחים. היה מחלק פרחים. אנשים רצו פרחים, חילק להם פרחים. היה עובד אצל הבן אדם הזה, סוף שבוע, קיבל 1,000 שקל. 1,000 שקל, תודה רבה. לקח את 1,000 שקל, שם אותו במכנסיים, הלך למקווה, ובמקווה מישהו גנב לו את הכסף. ואז הוא ישב לחשוב, גנבו לי את הכסף. אם זה היה פדיון של שנה, אוי ואבוי, כמה הייתי מצטער. אם זה היה פדיון של שנתיים, 3 שנים, 10 שנים, זאת אומרת 10 שנים בזבזתי את החיים שלי, במה? בלמחור פרחים. ובא מישהו פתאום לקח את הכל. זה יכול הרי לקרוא לא רק לשבוע ימים, זה יכול לקרוא לשנה שלמה, לשנתיים. אז מה עשיתי בכל זה? אני חייב ללמוד משהו, שהמשהו הזה אף אחד לא יכול לקחת לי אותו. ואז הוא החליט ללמוד תורה, והוא הלך לישיבה של החפץ חיים, והוא נהיה מכל זה המשגיח הגדול של פונוביץ', רבי חזקאל לוינשטיין. רבי חזקאל לוינשטיין, ככה היה לו בהתחלה, ואז הוא פתאום נהיה אחד המשגיחים הכי גדולים בכל כדור הארץ. איך זה קרה? מהעניין הזה, לא לשכוח, יש לנו פוטנציאל, בוא ננצל אותו. שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.